לכל הרוחות עם דור סהרמן, מסע תרבותי בעקבות פרקי התנ"ך.
היי, אני דור סהרמן ואתם על לכל הרוחות, הפודקאסט שבו אנחנו קוראים את התנ"ך ומדברים עליו לפי הסדר שמתאים לנו. והיום אנחנו בפרק מאוד 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 מיוחד. אני תכף אציג את האורח ואת הקונספט. אני אגיד לפני זה, אנא דרגו אותנו בכל אפליקציות העסקתים, עקבו אחרי 929, שזה המקום שבו אני עובד ובו אני עושה את הפודקאסט הזה. אז עקבו אחרינו בכל הרשתות החברתיות, בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, בטיקטוק, תיכנסו לאתר שלנו, תמצאו משהו מעניין על התנ"ך, אני בטוח שיהיה לכם נחמד. עכשיו, הפרק היום הוא פרק קצת שונה, כי מה עשיתי עד היום בששת הפרקים הקודמים? העונה הזו, כאמור, העונה שעוסקת בנביאי תריעשר, וכל פרק הקדשנו לנביא כזה או אחר. לפעמים עשיתי את זה לבד, לפעמים עם אורח, שבדרך כלל אני פניתי לאורח מראש, וניסיתי להתאים בין הנביא לבין הבן אדם שאני מארח. ואם לא מצאתי מישהו, אמרתי, אני עושה את זה לבד. אז הגיע הנביא זכריה, וזכריה זה ארוך, זה הרבה מאוד חומר, ואמרתי, טוב, מה, אני אעשה שני פרקים לבד על זכריה? אולי, כנראה. ואז פנה אליי האורח היקר שלי כאן באולפן, שזהו אמיר טיבון. שלום אמיר.
היי דור, מה העניינים?
בסדר, איזה בילדאפ עשיתי.
ממש, כאילו, לא צריך כל כך לרגש את המאזינים.
קודם כל, אני ואמיר מכירים שנים אחורנית.
משנות הנאורים, אפשר לומר. משנות
נאורים, אני חושב, כן, אנחנו באמצע שנות ה-30 שלנו, ואנחנו כבר מכירים 20 שנה.
כן, בדיוק.
יותר מ-20 שנה, אלוהים ישמור אותי. אז יש לנו היסטוריה. אמיר טיבון, למי שלא מכיר איכשהו, למי שלא קרא חדשות או התנתק, קודם כל איזה כיף לכם.
אולי לא שקרה בתנ"ך בחודשים האחרונים.
בדיוק, היו עסוקים בפודקאסט. אמיר הוא עיתונאי, כתב בכמה וכמה כלי תקשורת בוואלה, בארץ, כתב ספרים, כתב ספר באנגלית, היושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס, כותב עכשיו ספר על קיבוץ נחל עוז, אבל בחודשים האחרונים התפרסמת בנסיבות
שהייתי מעדיף שלא יקרו, בוא
בדיוק,
נאמר כך.
בדיוק, אמיר ומשפחתו היו מבוצרים בביתם בנחל עוז, בשביעי באוקטובר, עד שהגיע אביך, האלוף במילואים נועם טיבון, וחילץ אתכם.
כן, סיפור שבאמת סופר ועוד יהיה סופר, ובעצם הוא חלק מהספר שאני כותב בימים אלה על הקיבוץ שלנו, נחל עוז. הספר מספר גם על ההיסטוריה של הקיבוץ משנות ה-50, ואני חושב שאנחנו נדבר על זה קצת היום בשיחה, כן, כי יש שם כל מיני רפרנסים תנכיים, וגם באירועים שהתרחשו בקיבוץ בשביעי באוקטובר, כולל הסיפור המשפחתי שלנו, אבל לא רק. זאת אומרת, ראיינתי בחודשים האחרונים הרבה אנשים שהשתתפו בקרב על הקיבוץ, והרבה אנשים שהיו שם באותו יום, ואחד הדברים שמאפיינים את השביעי באוקטובר, זה שלא משנה כמה נדבר ונספר, זה בלתי נתפס כמה סיפורים מטורפים התרחשו ביום הזה, אפילו הם לוקחים רק קהילה אחת קטנה כמו קיבוץ נחל עוז.
כן, זה אני חושב ממש, אני עוד לא התחלתי להבין בכלל נראה לי את מה שקרה, ואתה, אנחנו עוד בתוך זה, אנחנו עוד ממש בתוך
משמעית,
זה.
חד משמעית, חד משמעית.
עכשיו, כשפנית אליי, פנית אליי עם הצעה מעניינת, ואתה לא ידעת אפילו, אבל פנית, כלומר, ראית שאני מתחיל איזשהו פודקאסט חדש, ואמרת שאתה רוצה להשתלב באיזשהו אולי פרק שנעשה על עזה. ועכשיו אני, אמנם אני עושה פודקאסט על התנך, אבל אני לא מכיר את כל התנך בעל פה. אז פתחתי את מנועי החיפוש, ואמרתי, בוא נראה איפה עזה מוזכרת בתנך. כי זכרתי איזה משהו, אבל אמרתי, ואז אמרתי, וואי, היא מוזכרת אצל זכריה, שעוד מעט אני עושה, רציתי לעשות עליו שני פרקים. ואז פיתחנו את הקונספט המעניין שאנחנו נתחיל מזכריה, אבל בעצם אנחנו נצא ממנו לאזכורים שונים של העיר עזה בתנך, ואני חושב שהמסע הזה, כלומר שאני יצאתי פה למסע מעניין, ואנחנו עכשיו נצא ביחד למסע מעניין גם כן משותף, זה ממש ממש מרתק לראות את הדומה ואת השונה,
חלק מהדברים זה כאילו אתה מרגיש שזה
זה נכתב,
נכתב
אתמול.
היום, אבל בשפה קצת יותר יפה.
בדיוק, זה די מדהים לראות את זה. אז בוא באמת נצא למסע הזה בעקבות עזה בתנך, וכמו שהבטחתי, אנחנו נתחיל בזכריה. זכריה, כן, מי שהזין בפרק הקודם כבר מכיר היטב את הנביא הזה של ראשית ימי בית שני, שיש לו באמת חזיונות על, על הימים שאמורים לבוא ועל המקדש יקום. החלק השני של זכריה, הפרקים האחרונים שלו עוסקים יותר בנגיד ככה נבואות אחרית הימים, לעתיד הרחוק רחוק. ושם הוא באמת רואה איזשהו...
יש שם איזשהו ויכוח פרשני, נכון? יש דיון האם... שבעצם האם זה ספר אחד,
בדיוק,
או שיש שם איזושהי הלחמה, יש דיון האם... מפרק תת ועלה?
בדיוק, האם פרק תת ועלה זה אכן אותו זכריה, או שזה מישהו מאוחר. בעיניי זה לא כזה, כאילו ענייננו זה לא כזה משנה אם זה אותו האיש או אחד אחר, כי יותר מתמנת אותי הנבואה שהוא אומר בהקשר הזה. וכדרכה של נבואות אחרית, הימים בתנך זה נבואה כאילו מאוד אופטימית כזו, על אנחנו נשלוט בכל ונביס את אויבנו. ושם זכריה אומר כך, הוא אומר, תראה אשקלון ותירה ועזה ותחיל מאוד ועקרון כי הוביש מבטה ועבד מלך מעזה ואשקלון לא תשב. שנגיד את זה כמה, אני אגיד את זה כמה מילים, ואז נראה איך אנחנו ממשיכים מכאן. יש פה אמירה בעצם על אויבי עם ישראל, של גורלם שכל מיני ערים זרות תהיה רב המערך.
וגם ספציפית הפלישתים, כשאתם מסתכלים על, על הגיאוגרפיה של, של האזור שהוא מצייר פה.
בדיוק, בעצם עזה יחד עם אשקלון, יחד עם אשדוד, יחד עם עקרון, למעשה כל הערים הפלישתיות מוזכרות כאן חוץ מהעיר גת, אבל זה בעצם היה מוקד הפלישתי בארץ כנען, ומעניין שמה שיש לזכריה לומר על עזה, זה לא סתם כאילו, אנחנו ננצח אתכם, הוא אומר, עבד מלך מעזה, כלומר, אתם תאבדו את הריבונות שלכם, אתם תאבדו את השלטון שלכם, זה מעניין, וזה כמובן ממש תפס גם אותי וגם אותך, שמדבר על הפלת השלטון.
בעיניי, מה שמעניין פה זה שבאמת, כמו שאמרת דור, זה חלק מאיזושהי נבואה, שאין בה... נקודות אחיזה פוליטיות, תקופתיות, קונקרטיות.
נכון.
זה חלק מאיזושהי נבואה מאוד מאוד מרחיקת לכת כזו, נקרא לזה, שהחלקים האחרים שלה גם לפני וגם אחרי, הם דווקא מאוד אופטימיים, כי גם בפסוקים נכון. שאחר כך, בתיאור של ירושלים, שהוא לא ייחודי לנבואה הזאת, יש משהו מאוד מאוד אופטימי, ובאמת ככה...
אחרית הימים לצפות, כזה.
לצפות לקראתו, אבל בתוך זה יש את המקום המאוד מאוד קודר הזה, של הכעס והנקמה, תחושת נקמה כן. כלפי עזה. ואני חושב שזה מדגיש את העובדה שבעצם רואים במרחב הזה של הערים הפלישתיות, אויב שהוא בתוך הנבואה הכי 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 אופטימית, על כמה טוב יהיה בעתיד, חייבים קודם כל לרסק אותו. כן. זה המסר שאני לוקח מהשילוב הזה, בין לפני ואחרי הפסוקים הללו.
כן, זה מעניין, כלומר, הריסוק, כלומר, מהו הניצחון המוחלט? ריסוק השלטון. השלטון הסתלק משם. הוא לא מדבר מה יקרה דווקא לאנשים, אבל, אבל העבד מלך הזה, זה באמת מעניין לחזון הזה, בוא נגיד, כאילו. שלא יש שם אף אחד שישלוט.
השאלה באמת מה קורה כשיש וקום. זאת השאלה שאנחנו, אם נסתכל על הכותרות של העיתונים היום, יכול להיות שעבד מלך מעזה, אבל אנחנו חוששים, שבעצם אם לא יבוא מישהו אחר במקומו, אז נחזור לאותה נקודה.
בדיוק.
ואנחנו מקליטים את השיחה הזאת בבוקר, שצהל חזר לאיזשהו מבצע גדול בצפון רצועת עזה, מול הבית שלי בנחל עוז, אחרי שכבר אמרו לנו שזה שטח שניקו אותו מנוכחות החמאס.
נכון, ואז קמתי הבוקר, ראיתי כותרות שאומרים שבחירי חמאס שם.
בבית חולים שיפה, כן, ואז אתה אומר, רגע, כבר היינו שם.
בדיוק. כן, זה ממש כך, כלומר, האם בכלל אפשר באמת לאבד מלך מעזה? כלומר, האם זה אפשרי באמת, אתה יודע, תמיד אומרים חמאס, זה יותר רעיון מזה, כלומר, וזו שאלה.
לפי העובדה שאנחנו יושבים ומנהלים פה את השיחה הזאת, בעיצומה של מלחמת עזה האלף במספר, אז אתה מבין שהעבד מלך מעזה בנבואה, כנראה התגשם לתקופה מסוימת.
כן, כנראה.
אותי נורא מעניינת גם הגיאוגרפיה פה, אגב.
כן,
אנחנו כל כך רגילים לחשוב על עזה בתוך המונח המודרני רצועת עזה.
נכון.
שבעצם לא התקיים עד לפני, אתה יודע, קצת...
60 שנה.
כן, לא, זאת אומרת, בעצם, הרי מה זה הרצועה הזאת? זה יציר מלאכותי לחלוטין, נכון? זאת אומרת, יש שם גבול דרומי שהוא תוצאה של החלוקה בין הבריטים לעותמנים ב-1906.
נכון.
שפשוט מתחו קו מרפיח לטאבה.
כן, סרגל.
יש שם גם איזה סיפור, אגב, שהם היו צריכים, בעצם הם מתחו קו ישר, אבל תנאי השטח לא באמת מאפשרים קו ישר, אז באיזשהו שלב היו צריכים להוסיף שם איזשהו עיכול. אז בקצה הדרומי זה גבול מלאכותי שנוצר בגלל חלוקה בין הבריטים לעותמנים. ובקצה הצפוני, ובעצם בגבול המזרחי נקרא לזה של הרצועה, זה פשוט קווי שביטת הנשק,
נכון,
שבה נסתיימה מלחמה בינואר 49, וגם שם אגב יש סיפור מעניין עם המבצע שיגאל אלון רצה להיכנס לעשות ברפיח ונבלם ברגע האחרון כתוצאה מלחץ בינלאומי שהשפיע על בן גוריון. אז בחלוקה הגיאוגרפית של אז, של זכריה, אין רצועת עזה.
אין.
יש את רצועת החוף הדרומית, בדיוק. שזה הדבר האמיתי. זה עזה, ואשקלון, ואשדוד, ועוד כמה ערים קצת יותר פנימה, גת ועקרון.
של מאוד זרות, זה מה שמעניין. כלומר, המרחב הזה הוא מרחב מאוד זר, הוא לא מרחב, עוד יש לדבר בתקופה הזו על יהודי, על ישראלי, עם ישראל לא יושב שם, זה אזור פלישתי מובהק לחלוטין, ומנגד, אני אגיד, בתקופות מאוחרות יותר, עזה היא גם מרחב יהודי מצד שני. כלומר, לאורך ההיסטוריה, יש יישוב יהודי קטן, גדול בעזה, יהודים חיים בעזה, אחרי 67 שוב כמובן, כן, ואז התנתקות וכו'. כלומר, דווקא עכשיו אנחנו במין תקופה כזה שכאילו שוב עזה היא המרחב הזר, אבל לא אשקלון ואשדוד, אשקלון ואשדוד הן שלנו.
כן, זה חלק בעצם מהעניין של באמת קביעת הגבול הזמני שהפך לקבוע, כמו כל הדברים במדינה הזאת ב-49.
כן, כל כך אקראי.
יש שם אגב גם משהו מעניין בפרק הזה עם נושא של אסירים, נכון?
נכון.
ששוחררו, שגם הוא ישר קפץ לי בקריאה, כי בעצם כשאני חושב היום על עזה, חוץ מאשר זה שאני חושב על הבית שלי, שהותקף מעזה בשביעי באוקטובר, ועל המלחמה שמתנהלת, הנושא הראשון שעולה לי לראש, זה החטופים והחטופות שלנו.
שגם לצערנו, בזמן שאנחנו מקליטים, אמצע חודש מרץ, הם עוד שם.
זה בדיוק, זה בעצם הסיטואציה. וגם כאן זה קפץ לי לקריאה, למרות שזה לא מתחבר אוטומטית לעזה. אבל כן רואים שם את העניין שבתוך הנבואה של הנחמה, יש התייחסות מאוד ספציפית לשמחה האדירה הזאת של אסירים שמשתחררים.
שמשתחררים, נכון, נכון. עכשיו, מזכריה, אני רוצה לעבור לספר אחר לחלוטין באופיו, בתקופתו וגם במה שהוא אומר, וזה ספר יהושע. יהושע, כן, הכובש הגדול של הארץ, מי שאחרי משה נכנס לארץ וכובש את הארץ במהירות הבזק, כן, בשיא ממש, לפי המסופר, הוא נלחם במלכי הצפון, בעצם אנחנו נותנים פרק י' א',
כן.
נלחם במלכי הצפון, מביס אותם בכלילות, ולאחר מכן מתפנה למשימתו הבאה, שהיא כמו מין סייד קווסט כזה, שהתנך מגלה אליו, והיא משימה מעניינת, השמדת הענקים. עכשיו, מה? כלומר, בתנך באופן כללי, ישנם ענקים, כלומר, הם נמצאים בגרסאות כאלה ואחרות.
אני זוכר במדבר, נכון? וגם ילידי הענק ראינו שם, כשהמרגלים יפה, חוזרים בדיוק. ומספרים מה הם ראו בארץ, בין כל הערים והדברים אחרים.
מפחידים.
הם ממש מדגישים, וגם ילידי הענק ראינו שם.
בדיוק, ואז אגב גם הפרשנויות מנסות לפתור את זה, ממש הם רק נראו להם כמובן ענקים וכולי, אבל בתנך אנחנו קוראים על ענקים, אגב, אפרופו גם במרחב הזה, תכף נקרא את הפסוק מישהו גם, הענק המפורסם התנך הוא גוליאת.
הפלישתי.
הפלישתי, כן, שזה כן. לא מפתיע, כשאנחנו קוראים בעצם תכף את הפסוקים, כי בעצם יהושע מקבל את הסייד קווסט של השמדת הענקים, שהיו כנראה אנשים שנחשבו לגבוהים במידה כזו או אחרת, אני לא יודע כמה.
מטריד קצת מהמקום שאני ניצב בו.
ואנחנו גם רואים אגב אצל יהושע, שהענקים מזוהים עם אזורים מאוד ספציפיים, בעיקר מזוהים עם אזורים הרריים, שזה מעניין, גם באגדות וכאלה, אתה יודע, הענקים חיים להם באיזה הרים כאלה.
כן, לא במישור החוף דווקא.
לא במישור החוף,
כן.
בדיוק. אבל, מה אומר לנו תנך? שיהושע סך הכל הצליח במשימתו, השמיד את הענקים בכל מיני מקומות.
הרי בהתחלה יש בתיאור של ענקים, לדעתי דווקא באזור חברון.
בדיוק,
נכון,
חברון, שם כן, הוא משמיד כן. אותם. אבל אז, נאמרנו פסוק מה אני נאמר, לא נותר ענקים בארץ בני ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו. כלומר, האזור הזה, ששוב, הוא אזור כאילו, האזור הזה של עזה.
האזור הפלישתי.
הפלישתי, האזור כן, כן. הזר הזה. כן. האזור שהוא כל כך כאילו לא שייך לפה. לא סתם שיש שם פלישתים, יש שם ענקים, ועכשיו זה גם כמובן מתחבר עם גוליית הענק הפלישתי שמגיע מהאזור הזה, כן? כלומר, כל המרחב הזה, זה כאילו מין יחידה שבעיניי, לפי הפרק הזה, זועקת זרות.
השאלה אגב, וזה משהו שהוא לגמרי היפותטי עד כמה שאני שולט בטקסט, ואולי אנשים שמאזינים לנו ימצאו תשובות טובות יותר, האם הענקים נדחקו לשם או היו שם מההתחלה?
שאלה מדהימה.
כי נגיד בתפיסה שלנו היום את עזה, את הרצועה, המלאכותית הזו שנוצרה בין 1906 ל-1948, ואחר כך נחתמה שוב ב-67 ו-2005, רוב האוכלוסייה שם זאת אוכלוסייה שנדחקה אל המקום הזה. נכון. זאת אומרת, אז הערב מלחמת העצמאות, זה מקום שיש בו פחות מ-100,000 בני אדם, כן. ובסוף המלחמה זה כבר יותר מ-300,000. וזה כולם אנשים שנדחקו לשם מאזורים אחרים של הארץ.
נכון.
כולל אגב גם אפילו מהאזור של חברון וסביבותיה. זאת אומרת, הגיעו לאן...
כן, בניסיון...
כן, אז לעזה הגיעו אנשים מהמון מקומות בארץ. אז מעניין האם הענקים אצל יהושע...
שבורחים מהרי חברון...
הם אותם ענקים שהיו קודם בקריית ארבע, ובחברון ובהרים, והם פשוט נדחקו עכשיו אל כן. האזור הפלישתי, או שמלכתחילה זה היה אזורם של הענקים, ובעצם, כן.
לא נכנע, זו שאלה גדולה, האם באמת, אתה יודע, אפשר לחשוב, להרחיב פה את הסיפור, להגיד אולי, האם זה שטח שאלוהים נתן להם, שהם יחיו שם, במחוז שלהם איזשהו שטח כזה, האם הם נדחקו לשם, האם, כאילו, מה קרה שדווקא לאזור הזה עכשיו, אבל באמת בעיניי, כלומר, זה בעיקר מדגיש את זה, שעזה והמרחב שלה בעיני, אני אומר בעיני התנך, אבל כאילו שוב ושוב חוזר, אין הזר, כלומר זה לא סתם שזה זור פלישתי, זה זור שיש בו ענקים, כלומר, אין בקרב עם
ישראל... זה מפחיד גם, ענקים זה דבר מפחיד.
בקרב עם ישראל אין ענקים, אין לנו ענקים, אנחנו לא עם של ענקים באופן כללי.
ענקי רוח.
ענקי רוח, כאילו אני 1.79 מטר ופוגשים אותי ואומרים לי, וואו, אתה גבוה. במקומות שבהם נורווגיה אני גמד, כאילו זה לא, אנחנו לא עם גבוה במיוחד, וכנראה שגם אז לא היינו עם גבוה במיוחד, לכן גם באמת המרגלים שהזכרתי, שבאינו פבורים את הפני הענקים האלה, אז הם פתניחו עם כל מיני אנשים זרים, נורדים, פלישתים.
אבל יש פה גם איזשהו אלמנט שכשאתה מדבר על מקום של אויב, ומקום שהוא... מסוכן, אז יש בו גם תמיד את התפיסה של האויב כמפחיד,
נכון.
וכמאיים, ואולי זה גם משתלב בזה. לפעמים אתה גם רואה אותו כיותר מסוכן, או פחות מסוכן מכפי שהוא באמת.
נכון, אתה יודע שזה, אגב, שזה מעניין, בהקשר הזה של עזב של ימינו, חלק מאותה קונספציה מדוברת וכו', וזה, שאנחנו המעטנו בערך אויבינו.
חד כלומר, משמעית.
לא הבנ... אמרנו, בסדר, מה אמרנו בסוף? אפילו, אני יכול להגיד, כולל, לא שלי יש, אני לא אחראי על ההנהגה, אני לא הנהגתי פה כלום, אבל גם אני חשבתי כזה, בסוף הם רוצים... לשלוט במה שהם קיבלו ולחיות את
החיים. והם האויב הכי חלש שלנו.
בדיוק.
אני חושב שזה היה יסוד התפיסה השגויה ש... אתה יודע, תראה, אנחנו חיינו שם, בעצם אשתי ואני עברנו לקיבוץ נחל עוז בסוף מבצע צוק איתן. זאת אומרת, נגמר צוק איתן, אנחנו הסגרנו בתל אביב, וקיבלנו החלטה לעבור לנחל עוז חודש אחרי המבצע. וכל השנים שהיינו שם, ידענו שאנחנו אל מול מקום מאיים, רצועת כן. עזה, ואל מול ארגון טרור שרוצה לרצוח אותנו, החמאס, ועדיין, גם אני בתפיסה שלי, הסתכלתי על עזה כבסוף הסכנה הפחות, בוא נאמר, קיומית כן. למדינה, אל מול חיזבאללה ואיראן ואיומים כן. אחרים, וזה משהו שהתגלם בכל התפיסה שלנו.
לחלוטין, כלומר, אם פה עזה היא המרחב של הענקים, אנחנו קצת ראינו את עזה כמרחב של גמדים.
נכון,
של,
נכון.
אמרנו, בסדר,
נכון.
כי אוקיי, הם לא אוהבים אותנו, כן.
אבל מה הם כבר יכולים לעשות?
אז כל שנתיים שלוש יהיה איזה סבב מעפן כזה, ויהיה מעצבן, וזה יהיה כואב, וזה יהיה לא נעים, עד הפעם הבאה.
לחלוטין.
וכן, טוב, הנה, אז המרחב הזה מפתיע אותנו שוב ושוב בהקשר הזה. מכאן אני עובר אולי לסיפור הכי מעניין על עזה, בעיניי לפחות, שנמצא לו... בספר שופטים תזיין, בעלילותיו של אותו, כן, שמשון דרנבחר.
הענק שלנו.
שמשון דרנבחר, כמו ש... כן. אבל לקרוא לו שמשון הגיבור, כן? ושהוא באמת דמות חריגה, אני אקריא רגע קודם את הקטע, ואז נדבר על האיש המעניין הזה. קטע מאוד דרמטי. ולך שמשון עזתה, ויר שם אישה זונה, ויבוא אליה. לעזתים לאמור, בא שמשון הנה, ויסובו ויערבו לו כל הלילה בשער העיר, והתחרשו כל הלילה לאמור עד אור הבוקר והרגנו. זה סיפור ראשון שבו בעצם שמשון מגיע לעזה לבקר זונה. העזתים, הפלישתים שגרים שם, אבל הם מכירים ממש עזתים, כן, מנסים, אומרים, הנה הזדמנות אנחנו, נערוב לו בשקט בשקט בשער העיר בלילה ונהרוג אותו, והם לא מצליחים. בהמשך הפרק, אז קורה אותה עלילה מפורסמת של דלילה, שמפתה את שמשון, הוא מגלה לעצות כוחה, הפלישתים אוסרים אותו, ואז מגיע פסוק כ"א הדרמטי ביותר, ויחזו פלישתים, וינקרו את עיניו, ויורידו אותו עזתה, ויעשו בנחושתיים, ויהי תוכן בבית האסורים, ואז שמשון, אני אגיד פה משהו, דיברנו על עזה כמרחב זר, גם בשמשון עצמו יש משהו מאוד יוצא דופן וזר, הלידה שלו יוצא דופן, שההורים שלו מקבלים איזו בשורה שהוא נזיר לאלוהים, העובדה שהוא מגדלת באמת את שיער כסוד כוחו, וגם המשיכה שיש לו, לשמשון יש תשוקה פנימית שמושכת אותו אל ההרס, אל הזר, אל השונה, לדוד גרוסמן, אני לא יודע אם קראת, יש לו מסה נפלאה שנקראת דבש הריות.
כן, כן,
מסה
כן.
מסה מופלאה על נכון. שמשון, הנמשך שוב ושוב אל המוות.
תראה, שמשון כבר מהילדות, כשמתחילים לקרוא תנ"ך, תמיד הדמות שריתקה אותי, בגלל איכשהו מוצג כבר בתחילת הסיפור, עם הלידה שלו בין צורעה ושתאול.
נכון.
שבשבילי זה ישר קפץ, כי סבא וסבתא שלי הם ממייסדי קיבוץ צורעה. ושם נולד אבא שלי, וגם דוד ודודה שלי, והרבה מהילדות שלי ביליתי שם.
אז שכנים של המשפחה של אשתי מבית שמש.
כן, ושכנים של שמשון הגיבור, ופתאום אתה קורא מין פסוק כזה, ואתה אומר, רגע, אני ממש יודע איפה זה, כי אתה בתור ילד, אתה קורא הרבה מקומות בתנך, שאתה לא בכך מכיר בעיניים. ופתאום אתה, אני ממש יכול לדמיין אותו, מתהלך שם, בין הגבעות האלה שככה מתחילות את הרי ירושלים, שם באזור,
okay.
וזה לכן תמיד ריתק אותי. האיש הזה שאמרתי, אני ממש מכיר את נוף הילדות שלו. וכמובן, הרבה מאפיינים אחרים בסיפור הם באמת
כן,
מדהימים. זה אחד הסיפורים שמסופרים הכי טוב בתנך, נכון, בוא נאמר
נכון,
ככה. שם פה... גיבור טרגי שמכשיל את עצמו.
שוב ושוב.
כן, ומחלץ את עצמו כל פעם מהצרה, עד שבסופו של דבר הוא...
עד שכן, אנחנו
מכירים, את הסוף, את מודם, בוא נשמור את הספוילרים, אם יש מישהו שלא קרה.
אם יש לא קרה, את שופטים תת זין, ולא יודע איך זה נגמר, אז באמת שמשון כל הזמן, מצד אחד הוא גיבור, הוא מנצח את הפלישתים באופנים מופלאים, עם כוח ואלימות שהתנך לא מכיר כמעט. זה אלימות פיזית במובן המילולי שלהם, ממש פיזי, אתה יכול לראות את המכות שהוא מטיח בהם. ומצד שני הוא נמשך כל הזמן, הוא אוהב לחוד לפלישתים חידות וכאילו להתעסק איתם. הוא נמשך לנשים הפלישתיות ולמגע אסור איתם, כן? יש לו מגעים מאוד רעילים סך הכל עם החבורה הזו, שמשלבים משיכה אירוטית ואלימות והרבה דברים. הביקור שלו כמור בעזה אצל האישה הזונה וניסיון לתפוס אותו שם. שוב, המשיכה אל הזורות, ואז מה שקורה זה שכששמשון מתאהב בדלילה, והיא מסגירה אותה לפלישתים, לאחר שמגלחת את ראשו, הפלישתים לוקחים את שמשון כאמור, מורידים אותו לעזה, אותו מקום בו ביקר אצל האישה הזונה, והפעם הוא הולך לשם, כן, דמיין את האדם שהולך מצד אחד פרק קודם, לקיים יחסי מין, במלוא העון הגברי שלו, ועכשיו הוא מובא לשם עיוור, חלש, בשלשלאות, אומלל ומבודד יותר מאי פעם. ושם קורה רגע דרמטי, דווקא בעזה. בעזה, שמשון פעם אחרונה מבקש מאלוהים שיעמוד לצידו, ושם באמת מעמידים אותו שם בין העמודים, ואז בעצם הוא מפיל את העמודים, זועק תמות נפשי מפלישתים, אותו רגע שמשלב התאבדות, נקמה, אלימות משתוללת.
ובעצם החרבה של העיר עזה.
בדיוק, החרבה של העיר עזה, ושל שמשון עצמו.
כן. וששוב אגב, אנחנו רואים שהיא לא הייתה הפעם האחרונה.
בדיוק.
אגב, עזה גם כמעט נחרבה במלחמת העולם הראשונה, דרך
נכון,
אגב.
נכון, נכון.
יש שם קרבות מאוד מאוד קשים של הצבא הבריטי, וגם אנחנו אחר כך סיפרנו לעצמנו כמה פעמים שנתנו לה מכה קשה, והיא מורתעת מאיתנו.
זה בסבב שהיה לפני שנה בערך, אני חושב, שהיה סבב איזה מבצעון שהיה רק נגד הג'יהאד האיסלאמי.
נכון, כן, שאז החמאס היו כאילו הטובים.
וגם חמאס לא רוצים להתערב.
כן, הם הרתנו אותם. זה מין גם מוטיב חוזר שכל פעם היא נהרסת ונחרבת ואיכשהו חוזרת. אבל גם עוד משהו מעניין בהקשר של שמשון, שהוא לא בקטע שאנחנו מדברים עליו, אבל חלק משמעותי מהסיפור, זה בעצם הסיפור של שערי העיר עזה. ולנחל עוז יש כמובן קשר משמעותי לסיפור הזה, כי בעצם אחד הסיפורים שהכי מזוהים עם קיבוץ נחל עוז עד השביעי באוקטובר, זה הסיפור כן. של רועי רוטברג, שהיה רכז הביטחון של הקיבוץ, בין המייסדים, הקיבוץ עלה על הקרקע בשנת 53 באוקטובר.
זה שלב, משה דיין אמר, לא מדמנו נבקש את
נכון,
רועי.
נכון, בדיוק.
אתה תסביר אבל למאזינים שלא מכירים.
אז אני אספר את הסיפור. בעצם בערב השביעי באוקטובר 2023, שזה היום שבת, בשעה 19:00 הייתה צריכה להתקיים בבריכה של הקיבוץ, מסיבת ענק לרגל 70 שנה להיווסדו של קיבוץ נחל עוז.
מדהים.
שהקיבוץ נוסד בסתיו 53. ואחד הצעירים שעזרו לייסד אותו היה רועי רוטברג, שהפך להיות רכז הביטחון של הקהילה. ובאפריל 1956 הוא נרצח במערב שהוכן לכבודו בשדות של הקיבוץ, וגופתו נחטפה לעזה. ובאותו יום היו אמורות להתקיים 4 חתונות בקיבוץ. אז היו עושים וואו, חתונות בהקפה, כן. ומשה דיין, רמטכ"ל, הוזמן אל החתונות והגיע. וכשהוא מגיע לקיבוץ, בעצם הוא מבין שבמקום לחתונה, הוא מגיע לאירוע של אבל, כי הסוסה של רועי חוזרת מהשדות בלעדיו.
כמו סרט, אלוהים.
מתחיל איזשהו מסע ומתן עם האום, ומחזירים את הגופה, ובעצם ביום למחרת קוברים את רועי רוטברג, שהוא האדם הראשון שנקבר בבית הקברות של הקיבוץ. זה היה חבורה של אנשים צעירים.
כן.
בני...
כן, אנשים לא מתים.
הכי מבוגר היה, לדעתי, בן 23 או 24. וואו. פתאום הם צריכים לייסד בית קברות. וביום למחרת יש הלוויה, ומשה דיין מגיע, ונושא שם את הנאום המפורסם, שהוא מדבר שם על שערי עזה הכבדים. והוא, בניגוד לסיפור התנכי, שבו שמשון סוחב על כתפיו את שערי העיר עזה, הוא בעצם אומר שהשערים הכבדים של עזה כבדו על כתפיו של רועי ויכלו לו. ונאום מאוד מאוד דרמטי.
מאוד.
ולכן בעצם גם כשאני חושב היום על הסיפור של שמשון הגיבור, זה ישר לוקח אותי למקום הזה, של ההספד על רועי רוטברג, והסיפור הזה של שערי העיר עזה, שבעצם הקהילות של העוטף, כולל נחל עוז, שהוא כן. היישוב הקרוב ביותר לעיר עזה, נשאו אותם במשך כל השנים.
עד שלא יאכלו.
עד שלא יאכלו כנראה. כן, ממש ככה. ממש ככה.
זה באמת... כאילו, יותר מהכל באמת, מה שאתה מספר, הסיפור של רוטברג, והסיפור של שמשון, וכמו גם הרגע הזה של הפלת החומה, כלומר, כל האלימות המשתוללת סביב הדבר הזה, זה...
יכול להיות דור שבעתיד, אגב, הסתכלו על המלחמה שמתנהלת היום, כאיזה מין מעשה שמשון כזה.
כן.
זאת אומרת, ישראל הורסת את עזה, ועל הדרך ישראל גם באמת, אנחנו רואים, נקלט בעצמה למצב מאוד מאוד קשה, בתקופת נכון. המלחמה הזאת, מבחינת הבידוד הבינלאומי שלה, ומבחינת הנזקים הקשים שאנחנו כחברה וכמדינה סופגים פה.
אתה יודע, זה גם לא מקרה שאם אני לא טועה, כאשר מדברים על האפשרות שלפי מקורות זרים נפעיל נשק אטומי,
כן.
משהו מכונה ברירת שמשון.
ברירת שמשון, כן.
זה מתוך
שמשון, כן, נכון? זה מעניין,
שאלה
מעניין.
גדולה, שאלות כן. גדולות.
גם עם זה יש סיפור עם משה דיין, אבל זה לפודקאסט אחר.
ממש כך. טוב, אני רוצה להגיע לעוד איזה משהו מעניין שנתקלתי בו אצל נביאי תרעשר אחרים.
רגע, אני חייב עוד מילה אחת.
בבקשה,
שמשון, מילה אחת.
בבקשה.
האקט המשפיל הזה של הגיבור שלנו מובל בשלשלאות לעזה.
עיוור.
ומוחזק שם.
כן.
זה גם פוצע את הלב פשוט, כי יש לנו כל כך הרבה גיבורים שנמצאים שם כרגע, כולל מהמוצב הסמוך לקיבוץ שלי, וכולל מתוך הקיבוץ שלי, יש לנו עדיין שני חטופים מהקהילה.
עדיין שני חטופים יש?
כן, עומרי וצחי, ואני קורא את זה, ואני מרגיש כאילו זה נכתב על הימים שלנו, שהאנשים שלנו, הגיבורים האלה, שככה גם האנשים שהגנו על הגבול כל השנים האלה ביישובים, וגם כל החיילים והחיילות, והאזרחים שנחטפו שם, בעצם מובלים, תחושת ההשפלה הלאומית הזאת, שעולה מן הקטע הזה, היא מאוד מאוד מתחברת לי למצב היום.
מאוד. אין לי מה לומר חוץ שאני נורא מסכים, ושזה פשוט, זה כמו נכון בסיוט מהבחינה
כן,
הזו.
כן, לגמרי.
שקם על עצמו. עכשיו, אני רוצה, הדבר האחרון שאני רוצה לומר על עזה, אחרי זה אנחנו נתן עוד כמה דברים אחרים מהתנך שרצית להביא, אבל עזה מוזכרת עוד כמה פעמים, אבל זה קורא קצת שחוזרים על עצמם. אבל רציתי להביא קטעים מתוך נביאי תרעשר אחרים שלא יצא לי לדבר עליהם בעונה הזו, שהיו להם עמוס וצפניה. ועמוס, כשהוא פותח בעצם, עמוס הוא אחד מהנביאים, כן?
נביא מאוד אהוב עליי, דרך אגב.
המוערכים ביותר, בן גוריון הריץ אותו, כלומר נביאים, פרסטיג' כמו שאומרים.
אחלה של נביא.
אחלה של נביא. וכשעמוס פותח את דבריו, הוא ממש נואם בפני הקהל של ממלכת ישראל, והוא מתחיל בדבר הבא, הוא אומר, כה אמר אדוני, על 3 פשעי עזה, ועל 4 לא אשיבנו. על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום, ושילחתי אש בחומת עזה, ואכלה ארמונותיה, והיחרתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון, והשיבותי ידיע לקרון, ועבדו שארית פלישתים, אמר אדוני אדוני, תכף נרחיב על זה, צפניה שחי אחרי עמוס, וגם הוא מסתכל על איזה עתיד ככה שהוא מאוד דומה קצת לזכריה, הוא אומר כי עזה עזובה תהיה, ואשקלון לשממה, אשדוד בצהריים יגרשוע, ועקרון תעקר. הוא אוהב לעשות משחקי מילים כאלה, עזה עזובה. עכשיו, כשעמוס מתחיל ומונה את פשעי עזה, זה בעצם חלק אגב מאיזה תעלול רטורי שלם שהוא עושה, שהוא מדבר נגד האויבים שלנו, ואז כאילו יבואו אנשים התלהבו, ובסוף הוא אומר, אבל הפשעים הכי גדולים זה פשעי ישראל ויהודה. אתם כאילו הכי, יותר גרועים האויבים שלכם, זה תעלול יפה שהוא עושה, אבל לעניין מה שהוא אומר, הוא מתחיל קודם כל מפשעי העזתים, הם הראשונים שהוא מדבר עליהם, וזה מעניין שהפשע שלהם היה שיתוף פעולה עם האדומים נגד עם ישראל. למה הכוונה? העזתים סייעו להגלות את עם ישראל לשטחי האדומים. כלומר, היה פה איזושהי אחדות הזירות, נקרא לזה.
כן, של עז.
של עזה, כן. העזתים והאדומים ביחד עשו איזשהו מעשה נגדנו, ולכן גם העונש שלהם זה שהם גם יוגלו מהאזור שלהם, בסופו של דבר. בהשלמה לזה, צפניה מדבר באמת על המשחק מילים הזה של עזה העזובה. עכשיו, יש משהו בהקשר הזה, שוב, זה הקשר מאוד פלישתי בהקשר הזה, גם אצל עמוס, גם אצל צפניה, שהפלישתים הם לא מכאן. למה הם קיבלו את שמם בעברית? כי הם פולשים,
בשדות פלשת.
כן, ההנחה היא שהם הגיעו מגויי הים, כלומר, מאזור יוון של ימינו כנראה. והם פלשו לפה, כלומר, זה לא, בניגוד לאדומים למשל, שהם מכאן, הם עם שיושב פה, הפלישתים פולשים, ומשהו ב... היסוד הפולשני הזה... כאילו מה הדבר הכי שאתה מחזיר, שאתה בחזרה תסלק אותם החוצה למאיפה שהם הגיעו. ויש פה בעיניי דומה ושונה למצבנו היום. קודם כל, בשביעי באוקטובר, בדברים חיים משמעית על פלישה, הייתה פלישה לקיבוצים.
אחת הבעיות באותו יום הייתה שחשבו בהתחלה שיש כאן אירוע טרור, ולא הבינו שיש כאן בעצם פלישה. צבאית כמעט, לשטח מדינת ישראל.
אני אגיד משהו כזה, אני באותו בוקר נוראי, אגב, היינו אומרים לחגוג באותו יום, יום הולדת לגדול, זה לא התאריך לידה שלו, אז לפחות זה, אבל היה תכנון כזה מסיבה למשפחה וזה, וקמים, יש טילים, כי יש אזעקות טילים, מתחילים לחשוב כזה, מה, נדחה, לא נדחה, זה השם שאתה עוד חושב, זה רק טילים.
אתה עוד מתמקח עם המציאות.
אתה מתמקח, ואתה אומר, אולי ימשיך להיות, לא יהיה, זה נראה, אצל אמא שלי יש ממד, דדדדדה. ואז אתה פותח טלוויזיה, שעה כבר כזה 8-9 בבוקר, ואתה רואה שיש שמועות כזה, ויש צילומים על מחבלים בסדרות, ו...
הטנדרים.
הטנדרים, כן. והשידורים מהקיבוצים, היית שדרן החמאסניק, הוא ששידר מתוך אחד הקיבוצים. עכשיו, אני מסתכל, והמחשבה הראשונה שלי, פייק ניוז. אין מצב.
לא יכול להיות.
לא, כאילו, תמיד בתחילת מלחמות וקרבות, יש קצת אגזמות כאלה. אין מצב. כאילו, המחשבה על פלישה, מה פתאום? כאילו, מה זה קשור בכלל? והרעיון הזה באמת שהפלישה, כן, שיוצאת מאז מצד אחד. מצד שני, האתגר שאיתו אנחנו עומדים היום, אני חושב, תגיד לי מה אתה חושב כלפי עזה, זה העובדה שהעזתים עצמם, אוכלוסייה ששם, הם לא גויי הים. הם לא מגיעים מבחוץ באמת. הם שם.
תראה, הייתה, קודם כל אנחנו רואים באמת שזה אתגר שמלווה את השיח כלפי עזה.
נכון.
כנראה כבר 3,000 שנה.
כן.
וגם במלחמה הזאת היו כל מיני פנטזיות בהתחלה, שהנה עזה תתרוקן מתושביה. אחרי מלחמת ששת הימים, לפי חלק מהמחקרים ההיסטוריים, באמת הייתה איזושהי עזיבה משמעותית של עזה, כ-10% מן האוכלוסייה, לפי חלק מהערכות. זאת אומרת, נגיד אם היו 400,000 בערך ערב המלחמה, עזבו כ-40,000. נניח שהיום דבר כזה היה קורה, ואני לא חושב שמדינת ישראל צריכה לשאוף לזה, או לכוון לזה, אבל נניח שניקח את הטיעון עד הסוף שלו.
עזה עזובה.
והיום היה קורה זה דבר, ועזה הייתה עזובה על ידי 10%, אתה יודע מה דור? 20% מאוכלוסייתה. עדיין היו שם קרוב ל2 מיליון אנשים. שמה קורה איתם? מה עושים איתם? מה העתיד שלהם? ועזה, העיר עצמה באמת עזובה כרגע. זאת אומרת, היא חרבה ועזובה, ויש לך ברפיח את המחנה פליטים הענק הזה של 1.5 מיליון אנשים.
נכון.
אבל הרצועה, אותה ישות מלאכותית שאנחנו עזרנו ליצור יחד עם הרבה אחרים, עדיין מאוכלסת ביותר מ2 מיליון אנשים. היא בהחלט במקום הרבה יותר קשה ממה שהיא הייתה קודם לכן, אבל האנשים האלה עדיין שם. ושוב, זה מרתק לראות את הנבואות חורבן האלה,
שהן
חלק מתוך תפיסת הנחמה, זאת אומרת, כמה חשוב העניין הזה של הריסוק של עזה, ובכלל של הפלישתים, בתוך תפיסת הנחמה, והעתיד הוורוד שרוצים לצייר.
כן, כי היא תמיד בעיה. הם חוזרים שוב ושוב לעזה, ושוב, זה מדהים, היום אנחנו חוזרים על רצועת עזה, ואז אם נקרא לזה במרכאות, רצועת עזה של עזה, זה באמת כזה, עזה, אשדוד, אשקלון, כאילו זו הרצועה הבעייתית.
הרצועה הפלישתית, כן.
זו הרצועה הפלישתית, היא פשוט זזה קצת, אתה יודע, עשית אותה קצת דרומה.
כן, לחלוטין.
אבל יש לך עדיין את הרצועה הבעייתית הזו, ששוב ושוב, כי אתה יכול להם, ילך משם המלך, והיא תהיה עזובה, וזה. ומצד שני יש משהו, כלומר, אל מול הנבואות האלה, יש באמת סיפור שמשון, שהוא כל מיני איזה נבואת הזהרה נוראית על כל האלימות הכאוטית שמתחוללת סביבה.
שיוצאת מהמלחמה שלנו ושלהם.
בדיוק. כאילו זה תמיד נמצא שם וזה תמיד יושב.
אגב, גם התעלול הרטורי של עמוס שאתה הזכרת, הוא מאוד מאוד מעניין ורלוונטי לשיח שלנו היום.
כן.
כי אני למשל, אתמול בערב קראתי משהו מדהים שכתב יזהר שי. שר לשעבר.
מי שהיה שר לשעבר מטעם העבודה.
לא, לדעתי...
התחיל בכחול לבן, עבר לעבודה.
פחות מעניין המפלגות, אבל שהיה פעם שר במדינה, ושבנו נהרג בקרב בכרם שלום, בשביעי באוקטובר, בגבורה אדירה, ועזר להציל שם אזרחים, ונהרג בקרב. והוא כותב שבתור אב שקול, הוא היה רוצה שמדינת ישראל תוציא להורג את אנשי הנוח'בה של החמאס, שביצעו את הטבח שבו נהרג בנו, אבל שאם אפשר לשחרר אותם תמורת שחרור החטופים והחטופות שלנו, הוא מעדיף שהמדינה תשחרר אותם. וזה בעיניי מתחבר לאיזשהו דיון יותר גדול של האם המטרה בסופו של דבר היא להחריב ולהרוס את עזה, או האם אנחנו נלחמים כאן בשביל משהו אחר, ואיפה בעצם הגבולות של הנזקים שנגרמים לנו תוך כדי הנזק שאנחנו גורמים לאויב. זאת אומרת, והחטופים זה אולי הביטוי הכי מובהק של זה, שאתה בעצם, כדי להחזיר בחיים את האנשים שלך, מבין שאתה צריך לגרום באיזשהו שלב פחות נזק מכפי שאתה יכול לצד השני. וזה בעיניי, אם תהיה חס וחליל ההחלטה לא להחזיר את החטופים, אני אסכים לחלוטין עם המסר של הנביא עמוס כאן. שעל כל הפשעים של האויב, אפשר לדבר, אבל מה בסופו של דבר, איפה אנחנו פה? ולכן מבחינתי באמת זה נוגע ממש בדילמות מוסריות שרלוונטיות גם היום.
לחלוטין. עם הדילמות האלה שהבאת אנחנו כמעט מסיימים את הפרק שלנו, כי אתה רצית בעצם לסיום להביא שני קטעים לא קשורים
אחד קשור לעזה בעקיפין.
קשורים ולא קשורים לעזה, שאני אשמח שתספר, אני קראתי אותם ואהבתי מאוד את החיבורים שעשית, אז אתה מוזמן לפרוס למאזיננו.
אז קטע ראשון שרציתי לדבר עליו, זה מבראשית כ"ו, וזה בעצם הסיפור של בארות יצחק. בנקודה שבה הוא קם בשנת 53, קיבוץ נחל עוז, ממש ממש סמוך אליה, התקיים קודם לכן קיבוץ דתי בשם בארות יצחק, שהוא קם ב-1943, והוא בעצם היה אחד מהיישובים הציוניים היחידים כמעט, באותה תקופה שהוקמו בגזרת עזה. הרי צריך לזכור, אז לא הייתה רצועת עזה,
כן.
אין הייתה העיר עזה, וכן היה את הגבול הדרומי של רפיח, שהוא
נכון.
החלוקה הבריטית בין מצרים לפלסטינה,
משהו.
אבל לא הייתה שם הרבה התיישבות ציונית, ובארות יצחק הייתה אחת הנקודות הראשונות, וב-48 היא נחרבה בקרב מאוד קשה מול הצבא המצרי, היו שם 17 הרוגים, והחליטו בעצם להעתיק את היישוב, לאזור אחר בארץ, הקימו אותו מחדש באזור פתח תקווה. וכשאנשי נחל עוז הגיעו ב-53, בעצם הדבר היחיד שהיה שם, זה מגדל המים הישן של בארות יצחק, שעד היום עומד, ואני עד השביעי באוקטובר הייתי רואה אותו כל בוקר מהמרפסת שלי.
מדהים.
מגדל מים עם חור ענק שגרם תותח מצרי. והסיפור של בארות יצחק זה נורא מעניין, כי יש שם איזשהו רפרנס תנכי, לסיפור שיצחק מגיע לאזור שבעצם סמוך לנחל גרר,
נכון.
ואז לא מדובר על הפלישתים, אבל כן מדובר על מלך גרר, שיש
כן,
לו איזשהו
נכון.
עינות איתו.
אבי מלך מגרר.
אבי מלך, בדיוק, כן. אבי מלך שהוא מלך גרר, ויש שם ויכוח על בארות המים.
נכון.
ואחד הדברים הכי מעניינים שקרו לי בתקופה שעברנו לנחל עוז, יום אחד הגיע איזשהו קצין בכיר בצבא בגזרה, ש... שמע על האירוע הזה, שעבר איזה עיתונאי מתל אביב לגור בנחל עוז, ופשוט הופיע אצלי בבית בשבת בבוקר ודפק בדלת, אמר שהוא היה בסיור בגזרה והוא רצה לפגוש אותי. עוד הייתי בפיג'מה, אבל הזמנתי אותו לקפה, ודיברנו קצת על מה שקורה. ואחד הדברים שהוא אמר שנורא עניינו אותי, הוא אמר שכשמסתכלים לטווח הארוך, אחת הסוגיות המטרידות מבחינה ביטחונית זה נושא המים בעזה. כלומר, מה יקרה אם יגמרו שם המים לשתייה ואנשים פשוט יתחילו ללכת לגדר? זה היה בשנת 2014.
מעניין.
4 שנים אחר כך התחילה התופעה הזאת של הצעדות לגדר, נכון. שסינואר ארגן, שיצרה כאב ראש אדיר לישראל, ונקודת הקצה של זה, מה יקרה אם פשוט יגיעו לגדר, מבחינתי זה השביעי באוקטובר, נכון. למרות ששם זה לא נבע מתוך איזושהי מצוקת מים, אלא מתוך כן. תאוות רצח, אבל השאלה הזאת של מה יקרה, וזה ישר זרק אותי אחורה לסיפור הזה של בארות יצחק, שבעצם המריבה על המים, כבר אז.
מתחילה.
בדיוק, המריבה על המים.
גם עכשיו, כלומר, עם כל הבלגן שקורה בעזה, עזה עכשיו היא מוקד עצום ונוראי של מחלות שפוחדים
שיגיעו לכאן. חשש מרעב, מגפות, צמא, נכון?
מגפות שיגיעו לפה. נכון, לא. לכאן, כאילו, מעבר לעניין הומניטרי שאפשר לדון עליו, זה...
תראה, בגלל שהרצועה היא משהו מלאכותי לחלוטין, אז אני אספר לך חוויה ששוב, היא מתגמדת באלפי מילים אל מול כל מה שקרה מאז, אבל איזו שבת אחת בבוקר, ממש לפני כמה חודשים, אנחנו בביתנו בנחל עוז, מודיעים לילדות שנוסעים לים. שבת בבוקר נוסעים לחוף זיקים האהוב.
יפה.
ומגיעים לחוף, הילדות נורא שמחות, ואיך שאנחנו יורדים מהאוטו, המציל קורז, שהים סגור, כי יש ביוב מעזה ואסור להיכנס למים.
וואו.
והיה משבר גדול באוטו, עם הרבה בכי וכעס, שהיה צריך טילון לכל ילדה, לא כמובן טילון מעזה, אלא טילון הגלידה כדי...
אז מה הצפנתם? מה עשיתם?
כן, כאילו, אבל זה היה...
זה משבר, כן, כן.
עשות החלוקה הגיאוגרפית פה היא מלאכותית.
אתה אומר, אנחנו פה הם שם.
תראה, נחל גרר, שמופיע גם בסיפור של התנך, הוא כן מעניין בהיבט הזה, כי הוא כן איזשהו גבול גיאוגרפי אמיתי, הוא גם מוזכר בבראשית בעצם בתור אחד הגבולות של ארץ כנען.
נכון.
וכל השנים שגרנו שם, אני תמיד הרגשתי שמי שכתב את המשפט הזה בספר בראשית, ידע על מה הוא מדבר.
כן.
כי כשעוברים את הגרר באזור שלנו, אני לא יודע איך זה יותר באזור של באר שבע, כן. אם גם שם יש תחושה כזאת, אבל כשעוברים את הגרר דרומה באזור שלנו, יותר מערבית, קרוב לעזה, אתה ממש מרגיש פתאום שינוי. מעניין. אתה נכנס יותר עמוק לתוך מועצה אזורית אשכול, היישובים קצת יותר רחוקים אחד מהשני, החלקות של השדות קצת יותר גדולות, קצת יותר מרווחות, השמיים נראים לך פתאום גדולים יותר מסביבך, וזה ממש, באמת זה כמו נקודת גבול.
מעניין, מעניין מאוד.
אז זה בגלל זה הסיפור של בארות יצחק, ושל ככה, המים באזור שלנו תמיד נורא העסיק אותי כל השנים שגרנו שם.
יפה. והדבר האחרון שרציתי להביא שהוא גם מעניין.
טוב, זה כבר סיפור לגמרי אישי ומשפחתי, וכאן אני בשמות י' א', הסיפור של יציאת בני ישראל ממצרים, והמשפט המדהים, כלב לא יחרץ לשונו.
כן, בזמן שבני ישראל יוצאים כאילו בעצם...
הם יוצאים בלילה.
נכון.
והכלבים לא נובחים כדי שהמצרים לא יגלו אותם.
כן.
עכשיו, אנחנו בשביעי באוקטובר היינו סגורים 10 שעות בממד החשוך עם שתי הילדות הקטנות שלנו, גליה בת אז 3.5 וקרמל שאז הייתה בת 9 חודשים. ועל הבוקר, כשיריות לתוך הבית שלנו, ירו לנו הרבה על הבית, אני בעצם ככה מדבר עם ההורים שלי ואומר להם שזה המצב, הם בתל אביב, ואבא שלי שואל אותי, מה עם פלוטו? פלוטו זה הכלב שלנו.
הוא לברדור, פלוטו, כן.
לברדור שחור, 40 ומשהו קילו, ואני כותב לו, אני חושב שהוא מת, כי יש ירי מאוד מסיבי על הבית, והוא לא נובח.
והכלב כאילו בחוץ כזה?
הוא לא נכנס לממד כשהתחילו הטילים. ובעצם אחר כך כשהתחיל הירי כבר אי אפשר היה להביא
בצאת,
אותו.
כן,
כי הירי היה ממש לתוך הבית. והוא לא נובח. אז אני השלמתי עם זה שהוא כנראה נהרג מהכדורים. ובאמת לאורך כל היום שאנחנו סגורים, מסתובבים לנו גם מחבלים, גם בוזזים סביב הבית, ושומעים צעקות בערבית, ויש עוד המון ירי. ואני לא שומע אותו, אז אני ממש משוכנע שאין כלב, כי נגיד מלא אולי ב5 דקות הראשונות מההלם, כן. אבל אחר כך היו זמנים של שקט, ופתאום עוד פעם צעקות, פתאום, שקט כן. ועוד פעם ירי. והשלמתי עם זה, חשבתי בתוך הממד, איך נסביר לילדות, אם נצא מזה בחיים,
כן,
שזה.
מה, איך.
ואז לקראת 16:00, כשבעצם הגיעו החיילים אלינו הביתה, ואבא שלי יחד איתם, אז אני פותח את הדלת של הממד, ופלוטו יושב מולי, מול הדלת, ומסתכל עליי ומקשקש בזנב.
שמח, מה קורה?
שמח, כן, הוא היה נראה קצת בטראומה, ואפשר להבין למה לאור כל מה שקרה, אבל יש כלב. ואחר כך ישבנו ודיברנו על זה בלילה במשפחה, אחרי שכבר פינו אותנו מהיישוב באוטובוס בסביבות 10:30, 11 בלילה, ולפנות בוקר ישבנו והשלמנו פערים. ההורים שלי סיפרו לי על המסע שלהם לדרום, וכל החילוצים שהם עשו בדרך, ואנחנו סיפרנו מה היה אצלנו. ואז אמרתי, ואני לא מבין איך פלוטו לא נבח. והתחלנו לחשוב עם כל מיני הסברים פסיכולוגיים, כאילו אנחנו מבינים במה, אף אחד לא וטרינר במשפחה. ואז אמא שלי אמרה את הדבר הכי נכון, אמרה, לא, זה כלב לא יחרץ לשונו.
מדהים, מדהים.
זה הסיפור פה. הוא לא רצה שהמחבלים ישימו לב לבית הזה. לא רצה למשוך תשומת לב אל הבית הזה.
זה מדהים, אתה יודע, כי עבדתי עכשיו על הטקסט, ואני רוצה לדייק את מה שאמרנו מקודם, על הכלב לא יחרץ לשונו, זה לא נאמר בזמן יציאת מצרים, זה אפילו עוד יותר, זה נאמר בזמן מכת הבכורות. כלומר, אלוהים, המשחית מסתובב, מכה כל, ויש פה דרך ניגוד, כלומר, להגיד, בזמן שאלוהים יכה כל ילד מצרי, אז אפילו כלב לא יחרוץ לשונו על ילדי בני ישראל. הם כאילו מוגנים שאפילו כלב לא ינבח עליהם, המצרים יבוא אליהם המשחית.
כן.
כלומר, זה אפילו עוד יותר מצמרר הניגוד הזה. אז כלב לא יחרוץ לשונו, כלומר, במובן של ההגנה על הילדים.
כן, ומאז האמת יצא לי לשתף את המחשבה הזאת עם כל מיני חברים שהם ככה יותר דתיים ממני, והתקבל קונסנזוס שזה כנראה מה שהיה.
מה אני אגיד לך, דתי או לא דתי, זה תקופה סוערת לחיות בה, והסיום בפרק באמת מוצא כל מיני הקשרים מסעירים, אני הייתי נסער מן הפרק הזה.
כן, ואני באמת רק רוצה להגיד שוב, שאני חושב אם נחזור לטקסט הראשון שלנו,
כן.
הראשון,
לזכריה,
כן. על השמחה הגדולה שתהיה פה,
כן.
כשנקבל בחזרה את האנשים שלנו.
אמן ואמן ואמן. אמיר טיבון, אני מודה לך מאוד מאוד, זה היה, זה כיף זה המילה, זה היה משמעותי לפגוש
היה
אותך.
מעניין. היה מעניין.
היה מעניין.
היה מעניין.
כל המאזינים והמאזינות של הפרק, מקווה שגם לכם היה מעניין. שוב, מזמין אתכם לעקוב אחרי 929 בכל הפלטפורמות, לדרג אותנו בכל יישומוני ההסקטים או אפליקציות הפודקאסטים, אתם עדיפים לקרוא לזה ככה. אני הייתי דור סרמן, תודה רבה, רק בשורות טובות.